פסחים, דף חפ"ו, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה במילים אמר אביי. גל של געגועים שוטף את הלב כשלומדים את הדברים שהגמרא מביאה. הפסוק אומר בשיר השירים, כתפוח בעצי היער, יער של עצי סרק, יש בין עצי הסרק עץ תפוחים. כן דודי, אומרת עם ישראל על הקדוש ברוך הוא, בין הבנים, בין האלילים להבדיל. בצילו חימדתי וישבתי. רק לחשוב על הזכות הנפלאה שהיו לאבותינו ואבות אבותינו שזכו לשבת סמוכים על שולחן אבינו שבשמיים בירושלים כשבית המקדש עמד על תילו, כמו שמיד נראה. אמר אביי, מינה אמינה לה, מינה אינני לוקח ראיה לדעה המאוד מחודשת שאני מציג. אביי הציג דעה על אדם שיולך בדרך, ובצד הדרך יש בית עבודה זרה, תאב תתאבנו, ומשם יש ריח של ורדים הערבים, ריח משובח, אבל זה מאוס, זה של עבודה זרה, אסור ליהנות מריח של תקרובת עבודה זרה. אבל מה אפשר לעשות? הבן אדם חייב ללכת באותה דרך. מחדש הבעיה שלפי דעתו של רבי יהודה, שסובר דבר שאינו מתכוון אסור, אז אין הבדל אם באדם מתכוון או שהוא לא מתכוון, כמו שדיברנו בשיעור הקודם. אם ככה אומר הבעיה, מותר לבן אדם ללכת באותו דרך וליהנות מהריח. זאת אומרת, במילים אחרות, מותר לאדם ליהנות מריח של דבר האסור בהנאה, אם אין לו ברירה והוא חייב להריח את הריח, מותר לו אפילו ליהנות מהריח הזה. ככה חידש אביי, מאיפה המקור של הדברים האלה? הוא מוכיח את זה להבדיל, אם יש איזה הבדלות, כל הבדלות שבעולם, מבית המקדש, שגם שם אסור ליהנות מבית המקדש, הנאות של חולין, אסור בהנאה, מי שנהנה הוא נחשב שהוא מועל. מועל זה שם של אדם שנהנה מהקדש, שהוא צריך לשלם, או להביא קורבן נשם. אז מביא אביי ברייתא, דתניא. איזה ברייתא. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שזכה להיות בירושלים בזמן שבית המקדש עמד על תילו, שהיה יושב בצילו חימדתי וישבתי, בצילו של היכל. רק לתפוס. רש"י פה נותן לנו קצת להבין מה מדובר. הרי ההיכל שהיה בבית המקדש היה גבוה מהאמה. זה משהו כמו 33 קומות, אולי יותר. גבוה מאוד. עד כדי כך שהצל שהוא עשה, הוא היה מצל על כל העזרה, על כל הר הבית, ועל הרחוב שהיה סמוך להר הבית. רחוב מחוץ לבית המקדש, ברחוב של ירושלים. היה צל. רבן יוחנן בן זכאי בחג, קיים את התקנה שתיקן משה רבנו, כמו שהברייתא מביאה בסוף מסכת מגילה, תיקן משה רבנו לישראל, שילמדו הלכות חג בחג. הלך רבן יוחנן בן זכאי, וכינס את עם ישראל לתת להם הלכות החג. אבל באו ציבור אדיר, עצום, לא היה מקום לכל כך הרבה יהודים, בשום בית כנסת, בשום בית מדרש. חיפשו שטח רחב ידיים בסמוך להר הבית, היה רחוב רחב ידיים, ששם היה הרבה מקום לכולם. ושם היה צל של היכל השם, היה מיצל מעל המקום הזה, הצל של היכל הגיע עד לשם. ורבן יוחנן בן זכאי ישב שם בצילו של הקדוש ברוך הוא, בצילו של היכל השם. לא יאומן כי יסופר. ושם הוא הלך, ישב כל היום כולו, ודורש כל היום כולו בהלכות החג. אומר אביי, נכון שזה מאוד לא יפה אולי להשוות בין עבודה זרה, שאסורה בהנאה, ריח של עבודה זרה, לבין בית המקדש, להבדיל את כל ההבדלות שבעולם. בית מקדש, אבל גם כן אסור בהנאה. אבל אין ברירה. היו חייבים לשבת. רבי יוחנן בן זכאי היה חייב לשבת שם. אולי יכול לומר, רבותיי, אין דרשה השבוע. אין דרשה, אין לי איפה לשבת. הם היו חייבים גם לשבת דווקא שם, כי היו צריכים מקום רחב ידיים. זאת אומרת, אין ברירה. חייבים להיות שם. מה אפשר לעשות? יש פה צל של בית המקדש. אז זאת אומרת, בן אדם שנהנה מדבר שאסור בהנאה, כי אין לו ברירה. האם מותר לו ליהנות או שאסור לו ליהנות? ומכוון, רבן יוחנן בן זכאי, כיוון, אומר אביי, ליהנות מהצל של בית המקדש. ובכל זאת שערי, אתה רואה שזה מותר? רבן יוחנן בן זכאי היה מכוון ליהנות מהצל של היכל השם, ודאי. הפסוק אומר, יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן. לשבת בצילו של הקדוש ברוך הוא, פלאי פלאי. אז אתה רואה שאם אין ברירה וחייבים להיות במקום כזה שאמור להיות, שיש בו הנאה מדבר שאסור בהנאה, אתה חייב, אין לך אפשרות אחרת, מותר לך אפילו לכוון ליהנות. ראיה טובה. ורבה, רבה הרי חולק על הבית, הוא סובר שאסור לאדם לכוון, אפילו לפי דעתו של רבי יהודה, אסור לאדם לכוון, אני רוצה ליהנות מדבר שאסור בהנאה. יכול ליהנות בגלל שאין לו ברירה, אבל לא לכוון לשם הנאה. אז מה הוא יענה על, על הראיה הזאת? הוא אמר, לא היה שום איסור הנאה לשבת בצל של ההיכל. אתה יודע למה? שני ההיכל דלתוכו עשוי. הצל, הקירות האלה שעושים צל, לא מיועדות לעשות צל מחוץ לבית המקדש. הן מיועדות לעשות צל בתוך ההיכל. אז אם כן, האיסור ליהנות מהצל, זה מהצל שההיכל מיצל עליו, שעשו אותו במיוחד בשביל לעשות שם צל. עשו ליהנות מהצל שבתוך ההיכל, אבל מהצל שההיכל מצל מחוץ להיכל, זה מותר. עכשיו רבה מוכיח את הדעה שלו. אמר רבה, מינה אמינה לה. מאיפה אני לוקח ראיה לדבריי? שאמרתי, על השון השני, מי שזוכר, שבכל אופן, לאיזה דעה הוא רוצה להביא עכשיו ראיה? לדעה שהוא אמר, שמאדם מוכרח להיות במקום מסוים, שבו יש הנאה מדבר שאסור בהנאה, אסור לו ליהנות ולהתכוון, אסור לו להתכוון ליהנות מהדבר האיסור. לפי רבי שמעון, ואפילו לפי דעתו של רבי יהודה, שתם הרי נחלקו בדבר שאינו מתכוון, אם זה מותר או אסור, בכל אופן פה אסור לו להתכוון. מאיפה הראיה שאסור לאדם לכוון, ליהנות? אפילו, תשמע, אני מגיע למקום, אני חייב להגיע למקום הזה, ובמקום הזה יכולה להיות להנאה מאוד גדולה, אבל מדבר שאסור בהנאה. אומר, רבה, אסור לך לכוון שאתה נהנה, שאתה רוצה ליהנות. אתה נהנה בעל כורחך, מה אפשר לעשות? צריך לכוון, אני רוצה ליהנות. מה הראיה? זה מרגש לא פחות. דתנן, לולים היו פתוחים. לולים, הכוונה מן פתח כזה מהגג, כמו חלון בגג. היו חלונות בגג בעליית בית קודשי הקודשים. הרי אנחנו מכירים, דיברנו הרי על ההיכל. היה גבוה, אמרנו, מהאמה. היכל גבוה. כל אחד שרואה תמונה של בית המקדש, אז יש מבנה גבוה באמצע העזרה, זה ההיכל. הוא היה שתי קומות. היה את הקומה, קומת קרקע כמו שזה נקרא, שם היה את האולם, את ההיכל, את קודש הקודשים, והיה את העלייה, קומה מעל, מעל האולם, מעל ההיכל ומעל קודש הקודשים. אז בין העלייה שמעל קודש הקודשים לבין קודש הקודשים עצמו שהיה בקומה למטה, היו חלונות בגג. לולים שהיו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים, שבהם כשהיו צריכים לעשות איזשהו תיקון בקודש הקודשים, נשבר שם, נהיה סדק נאמר בזהב, או צריכים לתקן משהו שם. איך הם נכנסים לתקן? אנחנו יודעים הרי שבקודש הקודשים רק כהן גדול ביום הכיפורים מותר לו להיכנס. אבל בשביל לעשות תיקונים בקודש הקודשים, היה מותר להיכנס, היה מותר להיכנס כמובן עדיפות לכהן, אבל היה מותר להיכנס לאיש אומן, היה מותר להיכנס לאומנותו כדי לתקן את בית קודשי הקודשים. שבהן משלשלים את האומנים בתיבות, שהיו צריכים לתקן את הקירות של קודש הקודשים, היו מכניסים לשם האומנים בתוך תיבה שסגורה בשלושה צדדים, הצד הרביעי פתוח, היו פשוט חוסמים אותם מכל הצדדים שלא, כמו שהגמרא המשנה פה אומרת, כדי שלא יזונו, לא יסביעו את עיניהם מהיופי של המלאכה של בית קודשי הקודשים. אילו סגרו אותם מכל הכיוונים, שלא יראו את היופי של קודש הקודשים, שלא ייהנו מהיופי של קודש הקודשים, אלא יהיו ממוקדים במה שהם צריכים לעשות, ורק את זה הם יראו, רק במקום שהם צריכים להתעסק במלאכתו. והאחה פה, זה לא אפשר. אין לך ברירה, אתה חייב להכניס אומנים שיתקנו את הקירות של קודש הקודשים. והם נכנסים לתקן. וכמכוון, חששו שהם יכוונו ויתכוונו ליהנות מהמראה של קודש הקודשים. וזה אסור. היית יכול לומר, אם כדעתו של ידידי וראי אביי, שמאדם אין לו ברירה והוא חייב להיכנס למקום ששם אסור בהנאה, והוא נהנה בעל כורחו, מותר לו לכוון אפילו שהוא רוצה ליהנות. אז בשביל מה אתה צריך להכניס את הפועלים במקום סגור, שיראו רק את מה שהם צריכים בשביל האומנות? שיהנו. אם אין להם ברירה, הם חייבים להיות שם, שכבר ייהנו לגמרי, שכבר יכוונו. אתה רואה שלא? אז זה ראיה. שגם אם באדם אין לו ברירה והוא חייב להיות מקום שאסור בהנאה שם, אבל אסור לו לכוון ולרצות ליהנות. ואחד זה לא אפשר, כמו שאמרנו, וכם מכוון ואסור. דוחה גמרת הראיה לא. ותסברה, מה נראה לך שהסיבה ששלשלו את האומנים דרך תיבה, שסגורה משלושה צדדים, זה כדי שלא ייהנו מהמראה של קודש הקודשים? ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר משום בר כפרה, תכף הגמרא תתמקד באמרה הזאת, אבל בכל אופן שם כתוב, קול שהיו שומעים את הקול של כלי השיר שהלוויים היו מנגנים, ומראה, הנה כמו כאן, המראה של קודש הקודשים, והריח של הקטורת, אם אדם נהנה מזה, אז סתם ככה אם אדם נהנה מהקדש, הוא עובר משום מעילה, אבל בשלושת הדברים האלה, מהתורה אין בהם משום מעילה, כי אין בהם ממשות. אז גם עם האומנים שנכנסים לקודש הקודשים, בשביל לתקן שם את הקירות, אם הם ייהנו, הם לא מועלים, כי הרי מראה אין בו משום מעילה. אז תשאל, אז תכניס אותם שיכנסו, מה, התיבה סגורה מכל הצדדים, בשביל מה? התשובה היא, לא בשביל שאם באדם, איך שקראנו לזה בלשון של אביי, לא אפשר, אין ברירה, הוא חייב להיות שם בקודש הקודשים, וכמכוון ואסור, שאסור לו לכוון ליהנות, לא בשביל זה. יכול להיות שמותר לו לכוון ליהנות בדרך כלל, כשהוא אין לו ברירה והוא נמצא במקום שאסור לו ליהנות שם, והוא פשוט נהנה כי בלית ברירה מותר לו לכוון שהוא רוצה ליהנות, כמו שאמר אביי בדעתו של רבי יהודה. והסיבה שכאן החמירו, מעלה עשו חכמים בבית קודשי הקודשים. מביאה גמרא לשון אחרת, מאיפה רבא לקח ראיה לשיטתו. איכא דאמרי, אמר רבא, מינה אמינא לה, למה שאמרנו, שבן אדם נמצא במקום שאסור בהנאה, אבל הוא חייב להיות שם. אסור לו ליהנות, אסור לו לכוון ליהנות. דתניא, אמר אותו אמרה שאמרנו קודם, רבי שמעון בן פזי אמר בשם רבי יהושע בן לוי שאמר משום בר כפרה, קול ומראה וריח אין בהם משום מעילה. אין בהם משום מעילה, זאת אומרת שאם בן אדם נהנה מההקדש באחד מהדברים האלה, הוא לא חייב להביא קורבן אשם מעילות, הוא לא חייב, נאמר, לשלם קרן, חומש, הוא לא חייב משום מעילה. אבל מעילה הוא דלקה, רק משום מעילה אין. האיסורה, אבל איסור, אני מדייק מפה, איקה, אסור ליהנות ממראה או כל אורח של הקודשים. אז אם כן רואים מפה, שאפילו באנם שאין לו ברירה, למה אין לו ברירה? לכאורה מדובר פה מה אליו? לאותם העומדים בפנים. עם ישראל נכנסים לתוך בית המקדש, כמו שהתורה מצווה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון השם אלוקי ישראל, נמצאים בפנים. זה לא אפשר. הם לא יכולים להימנע מלהיכנס, הם חייבים להיכנס. יש זמנים שיהודי צריך להיכנס לבית המקדש. והם שומעים את הקול של השירה של הלוויים, הם רואים את הפאר והדר של בית המקדש, הם מריחים את הריח של הקטורת, וכמכוון ואסור. אסור לכוון לשם הנאה, כי כתוב, אמנם אין בזה משום מעילה, אבל זה אסור. דוחה הגמרא, לא. מה שכתוב, שאין בהם משום מעילה, אבל זה אסור, זה לא לאלה שנמצאים בבית המקדש, כי אלה שנמצאים בבית המקדש, יכול להיות שבגוון שלא אפשר להם לא להיות כאן, אז מותר להם אפילו ליהנות לך תחילה. מה שכתוב שאסור ליהנות, מה שמדייקים שאסור ליהנות, זה לאותם העומדים מבחוץ. אלה שנמצאים מחוץ לבית המקדש, אסור להם ליהנות משמיעת שירת הלוויים, או מהמראה של היופי של בית המקדש, או מהריח של הקטורת. כי הם יכולים להימנע מזה, אז אסור להם. עכשיו כבר מתמקדת באמרה הזאת. גופה אמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי שמעון בן לוי, שאמר משום בר כפרה, קול ומראה וריח, שאדם נהנה מהם, הוא לא עובר משום מעילה, אין בהם משום מעילה. שואלת הגמרא, ריח? וריח אין בו משום מעילה, ריח של הקדש? אדם שמריח ריח טוב של הקדש, הוא לא עובר משום מעילה? והתניה, הפסוק אומר, כשהתורה כותבת את ההוראות, איך לעשות את הקטורת, שהיו מקטירים בבית המקדש, במזבח הקטורת, זה היה מין סממנים, שהיו שמים על גבי גחלים, שזה היה עושה מין אשן, זה היה עושה ריח טוב בבית המקדש. הקטורת, איך שהיו מפתמים את הקטורת, התורה כותבת שם, מותר לעשות את זה רק בשביל בית המקדש, אבל איש אשר יעשה כמוה להריח בה, לבית שלו, וואה, ונחרט מעמיו, עונש של קראת. אז לכן אומרת הברייתא, המפתם את הקטורת, אדם שלוקח את כל הסממנים שמנויים בפסוקים ובברייתות, מה שאומרים בפיתום הקטורת, הוא מפתם לעצמו את הקטורת. זה אסור. אבל אם הוא מפתם את הקטורת, רק כדי להתלמד בה, הוא רוצה לזכות לפתם את הקטורת של בית המקדש. הוא צריך ללמוד לפני כן איך מפתמים. אבל בשביל זה הוא לוקח את הסממנים ומפתם בשביל להתרגל. או שהוא מפתם את הקטורת לא לעצמו, אלא למוסרה לציבור. אז הוא פטור מהקרת הזה. אבל אם הוא עשה את הקטורת בשביל הבית שלו בעצמו להריח בה, הוא יהיה חייב בקרת הזה. שאמרנו שאיש שעשה כמוה להריח בה ונחרט מהמם. אבל כל זה מדובר דווקא באנם שמפתם את הקטורת. אבל אחד שבא לבית המקדש, והוא מריח את הריח של הקטורת של בית המקדש שמקטירים לשם השם, המריח בה פטור. אלא, אדם מריח מהריח של הקטורת, אמר בר כפרה, ריח אין בו משום מעילה, פה מה כתוב? אלא שמעל, הוא נהנה מההקדש, צריך להביא קורבן אשם, אשם מעילות זה נקרא. אתה רואה שיש כן מעילה וריח, אומרת הגמרא, אלא אמר רב פאפה, מה שבר כפרה אמר שאין בו משום מעילה וריח, כל הוא מראה, אין בהם משום מעילה אף פעם. למה? לפי שאין בהם ממש. קול. שומע קול של שירת הלוויים, קול של הנגינה של הלוויים בכלי שיר. אין בזה ממש. מראה. אין בזה ממשות. אבל וריח, אז תלוי. אם הוא מריח את הריח של הקטורת, לפני שתעלה תמרתו, לפני שהציתו את האש בקטורת ועלה אשן ישר, עלה אשן, עמוד אשן, אז עדיין יש בו משום מעילה. אבל לאחר שתעלה תמרותו, אחרי שהציתו אש בקטורת ועלה אשן מהקטורת ועשה את הריח בכל ההיכל, אז אין בו יותר מכאן ולהבא משום מעילה. עם אדם שנהנה מהריח הזה, למה? הועיל ונעשית מצוותו. פה אנחנו נכנסים לכלל. אין לך דבר שנעשית כבר מצוותו, ועדיין חייבים בו משום מעילה. תורה אומרת מצווה, תקטיר כתורת. לקחתי 11 סממנים, שמתי את זה על גבי גחלים, הצעתי אש, היה אשן, היה ריח. אחרי שקיימתי את המצווה, אם באים יהודים ונהנים מהריח, הם לא חייבים משום מעילה. כי אין לך דבר שכבר נעשית מצוותו, ועדיין מעלים בו. שואלת הגמרא ככה, לממרא דכל איכא דנעשית מצוותו, מכאן ולהבא אין בו כבר יותר משום מעילה, והרי תרומת הדשן. העבודה הראשונה שהיו עובדים בבית המקדש, לפנות בוקר, הדבר הראשון מה שהיו עושים, היה עולה כהן, היו תקופות שהיו בשביל זה צריכים לעשות גורל, פייס, מי יעלה לעשות תרומת הדשן? היה מרים תרומה מתוך הדשן, מתוך האפר שהיה על גבי המזבח, מכל הקורבנות שהיה אתמול, לוקח את האפר הזה, מניח את זה בצד המזבח, זה היה נבלע בדרך נס במקומו, תרומת הדשן. הרי תרומת הדשן, דנעשית מצוותה, היו ממלאים מלוא המחתה גחלים, גחלי יש, שמים בצד המזבח. קיימו בזה את הדין של תרומת הדשן. קיימו את הדין של ההקטרה של הקורבנות באותו אפר. ובכל זאת, באותו אפר של כל הקורבנות, האפר הזה זה אפר של קורבנות שכבר נעשית מצוותו. אז אמור להיות שאין בו מעילה יותר. ובכל זאת תשמע, יש פה כן מעילה. ויש בו משום מעילה דכתיב, הפסוק אומר לגבי תרומת הדשן, ושמו אצל המזבח. לומדים מפה, תשים את זה בצורה, בצורה מרוכזת, שלא יפזר. ושמו אצל המזבח, שלא ייהנה מהדשן הזה. אתה רואה מפה שלמרות, שמה זה הדשן? זה אפר של קורבנות שכבר נעשית מצוותו, עדיין אתה רואה שמועלים בו. מתרץ את הגמרא, נכון, תרומת הדשן זה דוגמה אחת של סוג של הקדש שכבר נעשית מצוותו, באפר הזה זה כבר אפר, זאת אומרת שנעשית מצוותו כבר הקריבו את הקורבן, ועדיין מועלים בו. נו, אז אתה רואה דוגמה? אולי נלמד מהדוגמה הזאת לשאר הדברים של הקדש, אפילו אם נעשית מצוותו עדיין מועלים בו. אומרת הגמרא לא, יש לי דוגמה נוספת של דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. שתי דוגמאות כאלה יש. שום דהבו תרומת הדשן ובגדי כהונה. שני כתובים הבאים כאחד. כי לא רק לגבי תרומת הדשן התורה אומרת שיש בה עדיין מעילה למרות שכבר נעשית מצוותו, גם על ארבעה בגדים של הכהן גדול שהוא נכנס איתם לתוך קודש הקודשים ביום הכיפורים, גם בארבעה בגדים האלה יש מעילה אחרי שנעשית מצוותה. דורשים את זה מפסוק. עכשיו, זה שתי כתובים הבאים כאחד. שתי כתובים שמלמדים את אותו דבר. יש דרשה. הרי לעניין תרומת הדשן למדנו ושמו אצל המזבח, דורשים שעדיין יש בו מעילה. וגם לעניין בגדי כהונה יש דרשה, כמו שמיד נראה, שיש בו משום מעילה, אפילו אחרי שהכהן גדול השתמש עם הבגדים האלה ביום הכיפורים. זה שני כתובים, הבאים כאחד, באים ללמד דבר אחד. והכלל הוא, כל שני כתובים, הבאים כאחד, אין מלמדים. התורה רוצה להעמיד בניין אב, זה נקרא. רוצים להגיד לך, תשמע, בהקדש, דבר שנעשית מצוותו, בוא נאמר, שהיו רוצים לומר, שיש בו עדיין משום מעילה, והיו לוקחים לך דוגמה תרומת הדשן. אתה לא היית צריכה עכשיו בכל הקדש והקדש להגיד שיש משום מעילה אחרי שנעשית מצוותו. מספיק שמביאה את זה בפסוק אחד, במצווה אחת, בהקדש אחד, ואני לומד לשאר ההקדשות, בניין אב, כמו ששם, ככה בכל ההקדש, יש מעילה אפילו אחרי שנעשית מצוותו. בשביל מה התורה צריכה לתת שתי דוגמאות שהיא אומרת שיש מעילה אחרי שנעשית מצוותו? זה בא ללמד שדווקא בשני המקרים האלה, בשתי המצוות האלה, בשתי ההקדשות האלה, רק שם אחרי שנעשית מצוותו יש בו עדיין משום מעילה. אבל אתה מדבר על שאר המקרים, שאר ההקדשות, אחרי שנעשית מצוותו אין בו יותר משום מעילה. שואלת הגמרא, איפה שתי הכתובים האלה? אז תרומת הדשן אנחנו כבר יודעים. הדה אמרן ושמו אצל המזבח שלא ייהנה ממנו. שמו אצל המזבח, אל תעשה איתו שום דבר, אסור לך ליהנות ממנו. אלא בגדי כהונה, איפה המקור שאסור ליהנות מהם הרי שנעשית מצוותם? דכתיב, והניחם שם. הפסוק אומר, לגבי העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים, ובא אהרון אל אוהל מועד, הוא פשט את בגדי הבד, את הבגדי לבן, ארבע בגדים, שלבש בבוא אל הקודש, משנה למישהו מה הוא, איפה הוא יניח את זה? איפה שמוצאים מקום. כותב את התורה, והניחם שם. באים חכמים ודורשים במסכת יומה, מה התורה מתכוונת להגיד? והניחם שם. יש בו עדיין משום מעילה. מלמד שטעונים גניזה. אסור ליהנות מהם. אבל זה רק לפי דעת רבנן, הם לומדים שוויניחם שם בא ללמד שאסור ליהנות מהארבעה בגדים שהכהן גדול לבש ביום הכיפורים אחרי שהוא סיים את העבודה. טעונים גניזה, יש בהם משום מעילה. אז הניחה לרבנן, דאמרי מלמד שטעונים גניזה, אז מובן באמת התירוץ. אלא, רוצה לגלות לך סוד, רבי דוסה חולק על רבנן. הוא לומד מויניחם שם לגבי אותם ארבעה בגדים של הכהן גדול, הוא לומד מזה משהו אחר. לרבי דוסה דפליג עליי, הוא חולק עליהם שם במסכת יומה, והוא אומר, דאמר, לגנוז? אז בגדים כאלה אתה רוצה לגנוז? בגדים שהכהן גדול נכנסתם לקודש הקודשים? חבל. אמנם הכהן גדול, השנה הבאה לא ישתמש עם הבגדי כהונה האלה. כל שנה מחדש. אבל כהנים רגילים, שבלאו הכי לכהנים, לכל כהן שבא לעבוד בבית המקדש, לא היו נותנים לו את כל השמונה בגדים של הכהן גדול, היה לו רק בגדי לבן. אז היו נותנים את זה לכהנים הרגילים. אבל ראויים הם לכהן אדיוט. אז למה התורה צריכה להגיד, והניחם שם? מה היא והניחם שם? שלא ישתמש בהם שנה הבאה ביום כיפור. ביום כיפורים אחר. אז אם כן, לפי דעתו, והניחם שם לא בא ללמד שצריך לגנוז את זה. אלא, זה בא ללמד, בסך הכל, שלא ישתמש עם זה שנה הבאה ביום כיפור. אז אם כן, מה יקה למימר? מה יש לומר? אולי נלמד מתרומת הדשן, שהיא בינתיים המצווה היחידה, ההקדש היחיד, שהתורה מגלה, שאפילו אחרי שנעשתה מצוותם של הקורבנות, והם כבר נהיו אפר, עדיין יש דין מעילה באפר של תרומת הדשן. אז אולי זה ילמד אותנו גם לשאר ההקדשות שיש בהם דין מעילה, גם אחרי שנעשית מצוותם. אין פה כבר שתי כתובים הבאים כאחד שנגיד שדווקא שם התורה אומרת שיש מעילה אחרי שנעשית מצוותם. אומרת הגמרא, משום דהווי, תרומת הדשן והמצווה הנוספת זה לא בגדי כהונה אלא עגלה ערופה. עגלה ערופה. יוצאים מחוץ לעיר ורואים שנזכה כולנו לחיים ארוכים, אדם שנפטר בצידי הדרך, חלל. מי צריך לקחת אחריות עליו? אולי לא מספיק דאגו לו. צריך למדוד מאיזה עיר הוא יצא, לאיזה עיר הוא הכי קרוב. אז היו מודדים, העיר שהוא היה הכי קרוב אליהם, אל העיר הזאת, היו זקני העיר יוצאים, מביאים עגלה ערופה, מביאים כפרה מיוחדת, ומתוודים ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. לא, אם היינו יודעים שיש פה בן אדם, שאין מי שידאג לו, היינו מלווים אותו, והיינו נותנים לו ודואגים לו הכל. זה עגלה ערופה. פסוק אומר, היו לוקחים עגלה, ועורפים את ראשה על נחל איתן. מצוות עגלה ערופה בשביל לחפר על כל, על כל בני העיר. שאם יש להם איזושהי אשמה מסוימת בזה שאותו החלל נפטר, שהם לא מספיק השגיחו, אז זה יחפר עליהם. שם כתוב, וערפו שם את העגלה. שם, מה זה משנה? כתוב שצריך לקחת את העגלה לנחל איתן וכו'. מה צריך להוסיף את המילה שם? זה מה זה בא ללמד? שם תהי קבורתה. שהעגלה ערופה אסורה בענה אפילו אחרי שנעשית מצוותה. אז זה כבר מצווה נוספת שיש בה מעילה אפילו אחרי שנעשית מצוותה. גם תרומת הדשן וגם עגלה ערופה. שני כתובים הבאים כאחד. בכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים לשאר ההקדש. השני כתובים הבאים כי אחד אין מלמדים, זה רק לפי דעה אחת. הניחא למאנדא אמר, שני כתובים הבאים כי אחד אין מלמדים, אז אתה צודק. אלא למאנדא אמר, שני כתובים הבאים כי אחד מלמדים, ורק שלושה כתובים הבאים כי אחד אין מלמדים, מה היכא למאמר? אולי לא, אוקיי, רק שיש לך שלושה פסוקים שלומדים את אותו דבר, זה אומר שדווקא בשלושה מקומות האלה, שלוש מקומות האלה, ולא במקומות אחרים. אבל כאן יש לנו רק שני כתובים הבאים כאחד. אז הם כן אמורים ללמד לשאר המקומות. אז מאיפה נדע שבכל התורה כולה, הקדש, אם כבר נעשה את מצוותו, אין מועלים בו יותר. מאיפה נדע את זה? ענה הגמרא, כי בשני המקומות ששם כתוב, שהם אסורים בענג ויש בהם מעילה גם אחרי שנעשית מצוותם, יש מיעוט שדווקא שם ולא בהקדש אחר. תרי מיעוט הכתיבי. לגבי תרומת הדשן כתיב ושמו, רק אותו שמו אצל המזבח ויש בו משום מעילה אחרי שנעשית מצוותו. וכן, לגבי עגלה ערופה כתיב, על עגלה ערופה בנחל, שכתוב דווקא הערופה, דווקא היא אחרי שנעשית מצוותה, יש בה עדיין משום מעילה. אבל במקרים אחרים, אין לך דבר שנעשה את מצוותו שעדיין מועלים בו. בכל אופן, היה וכוח בין הבית לבין רב, הבן אדם שנקלע למציאות, שהוא נמצא כרגע במקום שהוא נהנה מדבר שאסור בהנאה. כמו שהדוגמה שנקחנו, הוא הלך בשביל שיש שם ריח של בית עבודה זרה, ריח של ורדים טובים, טובים, אפשר לקרוא לזה טובים, אם זה מעבודה זרה, אם הם לא היו בעבודה זרה, הם היו טובים, והוא מריח את הריח, והוא נהנה מהריח הזה, שלהם מותר לו להתכוון לשם הנאה, לפי דעתו של רבי יהודה. אביי אמר, מותר לו לכוון שהוא מעוניין ליהנות. כי בכל מקרה, הוא חייב להיות כאן, הוא הרי עושה את המעשה, הוא הרי נהנה. אז לפי דעתו של רבי יהודה, אין הבדל אם אדם מכוון או לא מכוון, לפי דעתו של אביי, אז מותר לו אפילו לכוון שהוא רוצה ליהנות. רב אומר שעשו, שואל את הגמרא קושיה על אביי, תשמע ברייתא, כתוב לגבי עגלה ערופה, עליה דיברנו. הפסוק אומר, על העגלה ערופה, אתה לא יכול לקחת סתם איזה עגלה, פרה, כאילו, פרה, כמו שיש עגל, עגלה, עגלה, אתה לא יכול לקחת כל עגלה, יש קריטריונים, יש תנאים. הפסוק אומר, לוקחים עגלת בקר אשר לא עובד בה, לא עשו איתה איזה עבודה, אשר לא משכה בעול, אסור שהיא תמשוך עול על הצוואר שלה. עכשיו, השאלה היא, יש פה עגלה שהכניסה לרווקה. מה זאת אומרת? היו בדרך כלל עושים צמדי בקר, היו לוקחים ארבע או שלוש עגלות, שמים אותם בצמד אחד, והיו הולכים יחד, והם הולכים יחד. אז הוא הכניס עגלה לתוך רווקה. יש ידושו. עכשיו, הוא לא התכוון שהעגלה גם תדוש. עגלה קטנה, עכשיו נולדה, הפרות המבוגרות ידושו, אבל העגלה הוא לא התכוון שהיא תדוש. אבל העגלה הזאת הראתה בגרות בגיל צעיר ודשה. הוא לא התכוון לזה. אז אולי תגיד שהיא עלה עליה עול? לא, כשרה. כי הוא לא מעוניין בדישה הזאת שלה. שלה, מה, כתוב שלא מושכה בעול? הוא לא התכוון שהיא תמשוך את העול הזה, לכן היא כשרה. אבל אם הוא הכניס את העגלה הזאת לאותו צמד של הפרות, בשביל שתינק מהפרה וגם תידוש, אז פסולה העגלה הזאת לעגלה ערופה. והאחה, הרי כאן במקרה הזה שהוא רוצה שהיא תינק. זה לא אפשר שהוא לא יכניס אותה לנוק. צריכה לאכול. וכמכוון, הוא יכניס אותה הרי גם שתינוק וגם שתידש. הוא התכוון גם שהיא תדוש. וקטן היא פסולה, אתה רואה שהעגלה הזאת פסולה? לעגלה ערופה. אז רואים שלמרות שאין לבעל העגלה הזאת ברירה, היא חייבת לנוק. בשביל זה הוא הכניס אותה לרווקה ביחד עם הפרה. אז כבר תיתן לבעל העגלה שיכוון לזה שהיא גם תידוש. כי לפי דעתו של אביי, אם אתה נכנס למה שנקרא הסיטואציה, שאתה חייב להיכנס אליה, כמו כאן, אני חייב להכניס את העגלה לתוך הצמת בקר, לתוך הרווקה הזה, כדי שהיא תינוק. אז מותר לי לכוון שאני רוצה ליהנות, שהיא תדוש לי את התבואה גם כן יחד עם הפרות. אז למה אתה פוסל אותה? למה היא נקראת כבר שהיא משכה בעול, שהיא פסולה לעגלה ערופה? רואים מפה, שגם אם אתה נמצא במציאות, שאתה חייב להיכנס למציאות הזאת, עדיין אין לך היתר לכוון, לעשות את הדבר האסור. דוחה הגמרא זה לא ראיה. שני, הת, המגלה הרופא יש חידוש מיוחד. זה לא דומה לשאר האיסורים שבתורה. דכתיב, אשר לא עובד בה. אבל לא התכוונתי, אבל לא היה לי ברירה. זה לא מעניין. היא עבדה או לא עבדה? היא דשה או לא דשה? היא דשה כי היא באה לנוק. היא דשה? היא לא ראה לעגלה ערופה. כל מקום. שאלת הגמרא היא, אחי, שלא עובד בה. שמעת? אסור שהיא תידוש בשום אופן. ולכן היא נפסלת. בוא נתאבר למקרה הראשון. היא הכניסה לרווקה ודשה. הוא הכניס אותה לתוך הרווקה, לתוך הצמד של הפרות, והיא דשה. והוא לא התכוון שהיא תדוש. הוא לא התכוון שהיא תדוש. שם כתוב שהיא עדיין קשרה. זאת אומרת, אתה כן משנה לך אם הוא מכוון או לא מכוון. מה זה משנה? אשר לא, הוא בד בה, נקודה. פה כן הוא בד בה. אז היא אמורה גם פה להיות פסולה, גם במקרה הראשון. אז היא אחי אפילו ראישה נמי, גם כן שהיא תהיה פסולה גם במקרה הראשון. תרץ את הגמרא, יש הבדל גדול בין המקרה הראשון למקרה השני. במקרה הראשון, הוא לא רצה שהיא תדוש. העגלה. במקרה השני, מכיוון שהיא כבר נכנסה לינוק, הוא כבר רצה גם שהיא תדוש. אז הוא כן רצה שהיא תדוש. ויש הבדל גדול מה הרצון של בעל העגלה. ומאיפה לומדים את זה? מפרה אדומה. פרה אדומה, גם הפסוק אומר, שבשביל לטהר תמי מת, צריך לקחת פרה אדומה. גם עליה יש תנאים, אחד מהתנאים, שלא יעלה עליה עול, שהיא לא תעשה איזה עבודה. דורשים שם לעניין פרה אדומה, אסור שיהיה איזשהו עול על הפרה אדומה. ויש גזירה שווה בין פרה אדומה לבין עגלה ערופה. במסכת סוטה דף ממבב דורשים גזירה שווה, אז יש כתוב עול לעניין עגלה ערופה שאסור שיעלה עליה עול, ויש כתוב עול שאסור שיעלה עליה עול על פרה אדומה, נותנים גזירה שווה ביניהם. אז אומרת הגמרא, הלא דם יעל עליה. ההבדל הזה בין אם בעל העגלה רוצה שהיא תדוש, או שהוא לא רוצה, זה לא דומה אלא לחילוק שיש להתבהר לגבי פרה אדומה. משנה אומרת, הרי אנחנו יודעים שאסור שיהיה איזשהו דבר, שיהיה איזשהו עול על גבי הפרה אדומה. כי אם יש עליה איזשהו עול, היא נפסלת. אבל גם פה אנחנו רואים שיש הבדל גדול אם בעל הפרה אדומה רוצה, האם זה טוב בשביל הפרה העול הזה, או שזה לא נותן לה שום דבר. אם שכן עליה, על הפרה אדומה, אוף, היה כבר קשה לו לעוף כל כך הרבה, נח על גבי הפרה האדומה. אז זה לא נקרא שעלה עליה עול, והיא קשרה. אבל אם עלה עליה זכר, השור, פסולה. כי השור, הפרה, הם זוג, נוח להם עם זה. אחורה מה ההבדל? אם התורה אומרת על פרה אדומה, אשר לא עלה עליה עול, אז זה משנה אם זה העול של השור, או שזה העול של איזה עוף, מה ההבדל? מה הייתה מה? אמר רב פאפה, דורשים את זה מעגלה ערופה. כמו שאמרנו, יש גזירה שווה, עול, עול. כתוב גם לעניין פרה אדומה, וגם לעניין עגלה ערופה, את המילה עול, עומדים גזירה שווה. שבעניין עגלה ערופה כתוב, עגלת בקר אשר לא עובד בה, שהיא לא עבדה. עכשיו, עובד בה, זה יכול להיות שבעליה היו מעוניינים שהיא תעבוד, זה יכול להיות, נראה, אמר רב פאפה, היא כתיב אשר לא עובד בה, בלי וב, והקרינן עבד, אשר לא עבד בה, מי לא עבד בה? בעל הפרה אדומה. אז היינו אומרים, עד דוד בא איהו, עד שהבעלים עצמו יעבוד עם הפרה האדומה, עם העגלה הרופה, ליתר דיוק, עם העגלה הרופה, רק אז היא תיפסל, אבל אם היא עבדה מעצמה, היא לא נפסלת. ואז זה עניין פרה אדומה, היינו אומרים, שאם למשל עלה עליה זכר, על הפרה האדומה, עדיין היא תהיה קשרה. והיא כתיב, אשר לא עובד בה עם וו, וקרינן עובד עם וו, כוונה מעצמו, היא עבדה מעצמה, אז אפילו ממילא נמי, אז גם היא הייתה עובדת מעצמה, הפרה הזאת, היא גם כן הייתה נפסלת. עובד, הכוונה שנעשתה מלאכה מעצמה. אבל האשתה, בעצם כתוב עובד, אבל בלי וו. אז הכתיב זה כאילו עבד, אשר לא עבד בה. אשתה תכתיב עובד כאילו עבד. וקרינן עובד שהיא עבדה מעצמה. אז דורשים שיש פה איזשהו איזון מסוים ביניהם. זה צריך שיהיה עובד מעצמו, דומיה דעבד בידיים. זה צריך להיות מעצמו, אבל דומה למשהו שעובדים איתו בידיים. מה עבד דניח עלי? כשהוא עובד עם הפרה או עם העגלה הרופה, נוח לו מהעבודה הזאת. אז אף עובד, כשזה נהיה מעצמו, יש פעמים שהיא נפסלת, ויש פעמים שהיא לא נפסלת. מתי היא נפסלת? כשיש לו רצון בעבודה הזאת. אז היא נפסלת. אבל אם אין לו רצון בעבודה הזאת, היא לא נפסלת. דווקא אם נוח לו בעבודה הזאת, היא נפסלת. אבל אם לא נוח לו, היא לא נפסלת. כשעלה עליה אוף, על הפרה אדומה, בעלים אין לו שום רצון בזה. אבל עלה עליה זכר, יש לו כן רצון בזה. זה טוב לו שהזכר עם הנקבה, הם ביחד, הפרה, עם השור, ביחד, הוא נהנה מזה. אז לכן זה פוסל אותה. אותו דבר גם לעניין עגלה הרופה. מקרה הראשון, הוא הכניס אותה לצמד הבקר, הכניסתה לרווקה, ולא היה לו איזשהו עניין שהיא תדוש, והיא דשה. היא לא נפסלת מזה. אבל אם היא הכניסתה למנת שהיא תינוק, והוא רצה גם שהיא תדוש על הדרך, זה היה לו רצון בזה. כיוון שנוח לו, אז היא כן נפסלת. עכשיו הגמרא מביאה ראיה לדעה של רבא. שאפילו אם בן אדם מגיע למציאות, שאין לו ברירה, הוא חייב להיות במציאות הזאת. והוא נמצא במציאות של... הוא נמצא במקום שאסור ליהנות מהמקום הזה, אז אסור לו לרצות ליהנות, אסור לו להתכוון ליהנות. הוא חייב להיות, הוא חייב להריח את הריח הזה, הוא חייב להיות בצל של מקום שאסור ליהנות מהצל, אבל שלא יכוון ליהנות מזה. כך סובר רבא. מביאה הגמרא ראיה לזה. תשמע, ברייתא. אדם שמוצא אבידה, נאמר הוא מצא שטיח, יפה. פעם בזמנם היו מוצאים שטיח, היו עושים השבת אבידה. היום אדם מוצא שטיח, אז בדרך כלל הוא משליך את זה להשפעה. אבל פעם זה היה דבר מאוד קשה לעשות שטיח. זה היה קר. אז האדם רוצה לשמור על האבידה הזאת, לקיים מצוות השבת אבידה. כמובן שגם היום האדם מוצא שטיח יקר, שניכר שזה, ואדם שומר על השטיח הזה, וזה חשוב לו, ודאי שהוא צריך לקיים מצוות השבת אבידה. אם רואים שזה מגיע מאיזה ניקוי יבש או משהו כזה, ודאי. אז הוא צריך לטפל בשטיח הזה. וכדי שזה לא יתקלקל, אז צריך מדי פעם לשטוח את השטיח. לפרוס אותו. שלא יתקלקל. מה שמובא במסכת בבא מציע, פרק אלו מציעות, איך מטפלים בכל מיני אבידות. אז כשהוא שוטח את זה, לא ישתכנה לא על גבי מיטה, ולא על גבי יתד, על גבי מגוד, אם זה בשביל ההנאה שלו, לצורכו שלא יעשה את זה. אם המוצא עושה את זה בשביל ההנאה שלו, פורס את זה שעשו, עשו. אבל אם האבידה עצמה צריכה, שישתכו אותה. זאת אומרת, זה שטיח שאם אתה לא שוטח אותו מפעם לפעם, אתה לא פורס אותו, הוא נהרס. אז מותר לשטוח אותה, לשוטחה לצורכה, על גבי מיטה ועל גבי מגוד. אבל זה בתנאי שאף אחד לא רואה את השטיח הזה. אבל אם מתארחים אצלו אורחים, נזדמנו לו אורחים, לא ישתכנה, לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד, גם אם זה לצורכה. שיחכה שהאורחים ילכו או שישטח את זה במקום שהם לא רואים. בין לצורכה, בין לצורכו. אז רואים מפה, שאפילו אין לו ברירה למוצא, הוא צריך לשטוח את השטיח. בכל זאת, אם הוא מתכוון ליהנות מזה שהוא פורס את השטיח, אסור לו. אומרת הגמרא, מה, בגלל האורחים? לא בגלל שאסור לו ליהנות מתי שהוא פורס את השטיח כי אין לו ברירה. אז, 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 אז שבאמת לא יפרוס. זאת אומרת, זה לא שאנחנו אומרים, כיוון אפילו שבאדם נמצא במציאות שהוא חייב לפרוס את השטיח, אז אם יש לו אורחים, שלא לא יפרוס את השטיח. למה? כי אסור לבאדם לכוון, ליהנות. אם הוא מכוון ליהנות, אסור לו להשתמש עם השטיח הזה, כי יש לו אורחים, ופה הוא יכוון ליהנות. זאת אומרת, לא זה הסיבה. אלא, יכול להיות שבאמת, אם באדם אין לו ברירה, והוא חייב לפרוס את השטיח לצורכה, היה מותר לו אפילו מול אורחים. אז למה פה אסרו? שאני הטעם, פה זה שונה, בעבידה, דקלילה. הוא שורף את השטיח הזה, כשהוא נותן לאורחים להתפעל מהשטיח. למה? אם משום אין הבישה, או שהם יתנו על זה עין הרע. עין הרע זה דבר שצריך להיזהר ממנו. אמנם לא להגזים, אבל תשתדל לא לנקר עיניים. אם משום גנבי, או משום שאם ימצא חן בעיני האורחים, אולי הם חלילה יבואו לגנוב את זה. לכן אסור לשטוח את זה מול האורחים. אז זה לא ראיה לרבה. עכשיו הגמרא מביאה קושייה על רבה. לפי הלשון הראשון שאמרנו, שבאדם שנמצא במציאות כזאת, שהוא לא חייב להגיע למקום שבו יש איסור הנאה, אז אסור לו להגיע למקום כזה, גם אם הוא מכוון שלא ליהנות. זאת אומרת, למשל דוגמה, יש שני שבילים. שביל אחד ליד בית עבודה זרה, שיש שם ריח טוב של עבודה ששמו שם. שביל שני אין את הריח הזה. האדם יכול ללכת בדרך של השביל השני. אומר רבה, אסור לו ללכת בשביל ההוא ששם יש את הריח של עבודה זרה, גם אם הוא לא התכוון ליהנות מהריח. מקשה הגמרא, תשמע. כתוב משנה מסכת כלאיים. אלה שמוכרי בגדים לנוכרים. נוכרים מותר להם גם צמר ופשטים יחד, בגד של צמר ופשטים. לישראל זה שעטנז, זה נקרא כלאי בגדים. אבל לנוכרים מותר. מותר למכור לנוכרי בגדי שעטנז. אז יהודים שמוכרי כסות לנוכרים, כסות של שעטנז, מוכרים כדרכם. מותר להם אפילו להתעטף בבגדים האלה כדי להראות לנוכרים, כדי שיראו איך זה נראה עליהם. שיתשתכנעו לקנות. ובלבד שלא התכוון המוכר ליהנות מהבגד של שעטנז בקיץ, בחמה, מפני החמה, כדי שלא יקבל איזה מכת שמש או משהו, שלא יישרף מהשמש. ובגשמים, מפני הגשמים, שלא ייהנה מהשעטנז הזה. ואלה הצנועים, הכוונה אלה שמתרחקים מכל דבר של חיור והדומה, לא רוצים להגיע לחשש איסור, לא רוצים להגיע ללעז, שידברו עליהם לעז, הם לא לובשים את הבגד. אפילו כשהם לא נהנים ממנו. מפשילים אותו לאחוריהם באיזה מקל ומניחים אותו על גבי המקל. והאחר, הרי יש אפשרות להציג את הבגד ללקוחות בלי ללבוש אותו, כמו שעושים הצנועים. שמים את זה על גבי מקל, אפשר למאבד כצנועים. וכי לא מכוון, במקרה שהוא לא מתכוון בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, סתם. במקרה הראשון של המשנה, מוכרי כסות מוכרים כדרכם. מותר להם ללבוש את הבגד הזה כשהם לא מכוונים להנאה. למרות שאפשר להם להימנע. זה כמו שני דרכים. יש לך פה דרך אחת ללבוש את הבגד ולהתאמץ, לא, לכוון, לא ליהנות. קצת שני, אתה יכול להגיד, שמה ללבוש את הבגד הזה? תפשיל אותו על גבי מקל כמו שעושים הצנועים, זה כמו הדרך השנייה. ובכל זאת מותר לך ללכת בדרך ששם אתה יכול להיפגש עם האיסור הנאה הזה. וסומכים עליך שאתה לא תכוון ליהנות. תיובת למען דמתנה לישנה קמא דרבה. זה באמת קושייה על הלשון הראשון בדברי רבה, כמו שאמרנו, שלפי דעתו, אם אדם יכול ללכת, יש לו שני שבילים ללכת. שביל אחד שהוא יכול להיקשל באיסורי הנאה, ושביל אחד שהוא שם לא ייקשל ביסורי הנאה, אז גם רבי יהודה וגם רבי שמעון מודים שאסור לו ללכת בשביל, שם הוא יכול להיקשל ביסור הנאה, למרות שהוא לא מכוון ליהנות. וכאן כתוב שמותר לבן אדם ללבוש כליים, שעטנז, אם הוא לא מכוון, למרות שהוא יכול לא ללבוש את זה. ואם כן, לפי מי נאמרה המשנה הזאת? אם גם רבי יהודה וגם רבי שמעון מודים שמאדם יכול להימנע ולא להיכנס לדרך שבה הוא יכול לעבור על איסור הנאה, אז זה לא יעזור שהוא יגיד אני לא מעוניין ליהנות. בכל מקרה אסור לו ללכת בדרך הזאת. בין לפי רבי יהודה ובין לפי רבי שמעון, לפי מי נאמרה המשנה הזאת שכן מתירה לעשות את זה. תיובתא. באמת, זה פרחה על הדברים של רב, לפי הלשון הראשונה, ועד כאן השיעור על דף חף וו.